הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. עכשיו זה גם חג שמח, אנחנו עכשיו נמצאים באיסרו חג, קשרנו את החג, ובשביל אנשי חוץ לארץ היום חג, אז זה גם ערב שבת וגם חג. בחוץ לארץ יש לנו עכשיו שלושה ימים רצופים, יש לנו הרבה חוצניקים כאן בארץ שהיום בשבילם זה חג. עדיין אפשר גם לומר חג שמח, הרבה חסידים הולכים עם שטריימל היום, כי זה עדיין חג, אבל זה ערב שבת תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ערב שבת יש לנו כל יום, חג יש לנו רק שלוש פעמים בשנה, אלא אם כן נגיד שגם ראש השנה ויום כיפור זה חג, אז יש חמש, ויש כאלה שגם חנוכה זה חג, ופורים זה חג, ויום עצמאות זה חג, וחג האם, וחג השוטר, וחג אני לא יודע מה, וחג הגנב, אבל באמת, באמת יש לנו שלושה חגים בשנה, פסח, שבועות וסוכות, ושבתות יש לנו בשנה בלי עין הרע, בלי עין הרע, בסביבות 52 שבתות. אז ערב שבת שלום. והפעם זה לא סתם שבת, זו כבר שבת בראשית. וואו, יש לי המון 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 נוסטלגיה בתור ילד משבת בראשית. אבי זיכרונו לברכה היה נוהג לקנות בבית הכנסת חתן בראשית, וחתן תורה היה עושה קידוש לא יודע מה, בשמחת תורה, וחתן בראשית אבא שלי היה עושה קידוש. ואנחנו ילדים של כפרתה של פעם, פולנים, מבוגרים, זקנים, כל האנשים היו מגיעים, ומה אני אגיד לכם, זה לא יודע, נוסטלגיה, 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 זהו, זה פרשת בראשית, חתן בראשית. אז זהו זה, פרשת בראשית זה נקרא עוד פעם מההתחלה. נכון שבשנה שעברה קראנו את התורה, ונכון שגם לפני שנתיים עשינו את זה, ובכל אופן אנחנו לא נאמר שאנחנו כבר מכירים את הטקסט ותביא לי עכשיו משהו אחר, אלא הווה ונקרא את זה עוד פעם, יותר לאט, יותר בעיון, יותר לעומק. כל שנה ושנה אנחנו לא חוזרים שוב על אותה נקודה, אלא עולים כיתה, ומהכיתה יותר גבוהה עושים סיבוב נוסף, כמו ספירלה, כמו קפיץ, כמו קפיץ מסתלסל כלפי מעלה. היינו ילדים, קראנו מבראשית עד בראשית, עכשיו בכיתה ב' קוראים את זה כבר עוד פעם עם רשי, כיתה ג' עוד פעם, עד אחר כך לאט לאט עם רמב"ן, לאט לאט. היום אנחנו כבר ברוך השם לומדים בראשית עם התוספות של רדיו קול חי, עם הדרהרים שלי שיש לנו בכל שבוע ושבוע. ורבותיי, זה לא כמו בראשית של שנה שעברה, זה מההתחלה. היה לנו לפני שבועיים יום כיפור, יצאנו נקיים לגמרי, היה לנו אחר כך חג סוכות, מלא שמחה. עם השמחה הזו אנחנו עכשיו הולכים, אם הייתי מותר לדבר בעברית עממית כזאת, הולכים לטרוף, לטרוף את החומש, לקרוע אותו, חס ושלום, במושג החיובי אני מתכוון, ממש ללמוד אותו באהבה, בשקידה, בשקיקה, איזה יופי. זה לא עשינו בשנה שעברה. ממילא יש לנו איזושהי נקודה בראשיתית לגמרי 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 בפרשת בראשית. ופרשת בראשית, כפי שידוע לכולנו, היא פרשה מאוד 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 עשירה, המון 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 נושאים. ברשותכם אני רוצה לבודד אחד ויחיד. אני חושב, אני לא אוהב לחלק ציונים לתורה ולכל הדברים מסביב, אבל אני חושב שזה נושא לא רק הכי דרמטי בפרשה, ואפילו לא הכי דרמטי בתורה, אלא הכי דרמטי בעולם. אנחנו יודעים שבמלחמת העולם השנייה נהרגו 50 מיליון אנשים. נורא הרבה, 6 מיליון יהודים, ועוד הרבה רוסים, והרבה מלחמות, והרבה, תכלס, נהרגו 50 מיליון אנשים. בזמן סטלין, גם כן, זה כמות האנשים הרוסיים שנהרגו שם על המאבק הזה של הקומוניזם. 50 מיליון אנשים זה נורא הרבה. אבל אז בעולם היו אולי יותר ממיליארד אנשים. 50 מתוך מיליארד זה אחוז קטן. ואני רוצה לספר לכם סיפור מחומש בראשית, שבו היה איזשהו אסון שנהרג, 25% מתושבי כדור הארץ נהרגו בפרשת בראשית. קין הרג את הבל. בזמן שקין הרג את הבל היה בעולם בסך הכל אדם, חווה, קין והבל. היו ארבעה אנשים בעולם. ארבעה אנשים. ואח הרג את אחיו. אז אם לא מתייחשבים בהורים, רק בילדים, אז הוא הרג 50% מהאוכלוסייה. אם מתחשבים גם בהורים, אז הוא הרג 25%. גם כך וגם כך, זה מאוד, מאוד, מאוד גדול, עוצמתי, דרמטי. וגם דורש איזושהי תשומת לב. מה קרה שם? מה היה? אז ברשותכם, אנחנו קודם נקרא את הפשוטו של מקרא, ואחר כך ננסה קצת להיכנס לעומק, עד כמה שהזמן יספיק לנו, זה דרמטי. ויהי, תקשיבו, בראשית פרק ד' פסוק ב', ויהי הבל רועה צון, וקין היה עובד אדמה. הבל זה הצדיק, רועה צון, וקין, גם צדיק, אבל אחר, עוד מעט נראה, היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי אדמה. קין היה חקלאי, נכון? פלחי, פלח. ויבא קין מפרי אדמה, מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. ואיש השם אל הבל, הוא הביא את הכי יפה, ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, השם לא התייחס. ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? רבותיי, מספיק, לא צריך לקרוא עוד פעם. אני חושב ברשותכם שבשלושה ארבעה פסוקים האלה שאני קראתי באוזניכם עכשיו, לא מובן שום דבר, שום דבר, שום דבר, שום דבר. מההתחלה הכל תמוע, תמוע, תמוע. תקשיבו. קודם כל, יש כאן יוזמה. יש יוזמה לקין להביא... ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי אדמה מנחה להשם. קין יזם להביא קורבן, יוזמה מצידו. ורבותיי, אני לא יודע אם טיפלנו בנושא הזה פעם, קורבן אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל בתקופות שידעו מה זה קורבן, זה היה משהו באמת חשוב, משהו שהשם אהב. כשנוח הביא קורבן, אחרי שהוא יצא מהטבע, אז הקדוש ברוך הוא בעקבות הקורבן, וירך השם את ריח הניחוח, ואז השם נשבע לא להביא יותר מבול לעולם. אברהם הביא קורבן, אדם הראשון הביא, לא יודע, כולם הביאו קורבנות. יעקב הביא קורבן, הביא המזבח, בני ישראל במדבר, כל חומש ויקרא מדבר על קורבנות, חצי חומש מות, חומש דברים, מדבר לא לעבוד עבודה זרה, לא להקריב קורבנות בחוץ, רק בפנים. בקיצור, הנושא של קורבנות זה אחד מהדברים שעומדים ברומו של עולם. אולי כשנגיע לחומש ויקרא בעזרת השם, נוכל לטפל קצת מה אומר על זה הרמב"ן, ומה אומר על זה הכוזרי, ומה כתוב על זה בספר שיעורים באגדות חז"ל. מתוך המלבים ומתוך רב שמעון רפאל הירש, מתוך כל גדולי ישראל. בכל אופן, תקשיבו, היוזמה להביא קורבן הייתה של קין. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. קין עשה יוזמה אישית, כל הכבוד, הולך להביא קורבן. תקשיבו את ההמשך. והבל הביא גם הוא, גם, מה זה גם? חקיינות. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. קין הביא קורבן, והבל הביא גם הוא. מה זה גם? כשיש שני ילדים בבית הספר, יושבים אחד ליד השני, אחד חרוץ ואחד עצלן, ויש מבחן בכתב, ועל שאלה מספר 5 החרוץ כותב, שאלה מספר 5 אני לא יודע תשובה. וילד העצלן כותב על שאלה מספר 5, גם אני לא יודע תשובה. אז המורה מבין שהעצלן עתיק מהחרוץ. מה ברוש גם אני? למה זה גם? אתה רואה את השאלה ללוח, תענה תשובה. מה זה גם? גם אני לא יודע. זאת אומרת, ראית שהשכן שלך לא יודע וגם אתה לא יודע. אם הבל הביא גם הוא קורבן, זאת אומרת שהוא ראה את הקורבן של קין, והוא חיכה אותו, עשה חקיינות, והביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, הקדוש ברוך הוא שעה, מה פירוש? ירדה אש מן השמיים ולקחה את הקורבן שלו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, הקדוש ברוך הוא לא התייחס, לא עשה נס, ולא ירדה אש מן השמיים ולא לקחה את הקורבן שלו. ואיחר לקין מאוד, התרגז, קין מאוד התרגז, אני הבאתי קורבן להשם. בא אח שלי הבל, כמו חקיין, גם הוא לקח קורבן, והנה בסוף הקדוש ברוך הוא מתייחס לקורבן שלו ולא לקורבן שלי. זה מרגיז, זה באמת מרגיז. ויפלו פניו, הוא נהיה עצוב. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? וכאן רבותיי, אני רוצה לשאול בשם קין, להיות העורך דין של קין, ולהרים מבט אל הקדוש ברוך הוא ולשאול, ריבונו של עולם, אתה שואל אותי למה חרה לי? למה נפלו פניי? אתה לא יודע? לא ראית מה שקורה כאן? אני הבאתי קורבן עם כל הלב, בא אח שלי, ראה אותי, חיכה אותי, העתיק ממני, עשה גם הוא קורבן, ואתה בכבודך ובעצמך פנית לקורבן שלו, ולא לקורבן שלי, ואתה עוד שואל אותי למה מרגיז אותי, מה אתה רוצה שזה לא ירגיז אותי, שאני אגיד מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא, כן שאל לקורבן שלי, לא שאל לקורבן, כן מתייחס, לא מתייחס, לא אכפת לי, זה מה שאתה רוצה ריבונו של עולם, אני ראיתי שאתה לא מתייחס לקורבן שלי, וזה כואב לי, אני אוהב אותך, אני רוצה שכן תתייחס, והנה אתה לא מתייחס, ואתה עוד שואל אותי מה קרה לך? רבותיי, כל הנושא הזה הוא מרפסן איגרה. ממש נורא קשה. אני חוזר בקצר צרה על השאלות, כי התשובות נצטרך לטפל בהם. קין לוקח יוזמה, מביא קורבן. הבל עושה חקיינות, הולך בעקבותיו, גם הוא מביא קורבן. הקדוש ברוך הוא מתייחס דווקא אל החקיין, אל הקוף, לא, לא חסו שם אל החקיין, ולא אל המקור, והקדוש ברוך הוא, והמקור כועס, מתרגז, כואב, לא נפלו פניו, והקדוש ברוך הוא פועל, פונה אליו, שאותו, תגיד לי, למה אתה כועס? למה נפלו פניך? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? זו שאלה באמת, באמת, באמת קשה, ואם אנחנו ניקח את נחתה קטנטנה לשמוע, אני יודע מה, איזה פרסומות יפרסמו לכם כאן, בלי עין הרע, ברוך השם, יש מלא דברים לקראת החורף, לקראת הקיץ, ואנחנו נחזור בחזרה עוד רגע.
עכשיו איתכם, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
טוב, אז כדי להתייחס לכל הנושאים כאן, אנחנו צריכים להקדים כמה שאלות מעניינות. שאלה ראשונה, מה פתאום הבל הלך להקריב קורבן עצמאי? הרי יש כזה מושג שנקרא כהן. היום הכהנים זה שבט של כהנים. לפני חטא העגל, הכהנים היו הבכורות. כל בכור הוא היה כהן. אחרי חטא העגל נתלה הכהונה מהבכורות וניתנה לזרע אהרון הכהן. אבל עד אז היו הבכור, הבכור היה כהן. וקין היה בכור. דרך אגב, כתוב בספר בני איסוסחור, שלעתיד לבוא תחזור העבודה בבית המקדש לבכורות. זה מעניין. יש הרבה בכורים שחושבים, וואי, איפה אני, איפה הכהונה? יש צ'אנס, יש סיכוי. בכל אופן, עד בחטא העגל, העבודה הייתה בבכורות. אז קין היה בכור, הוא הקריב קורבן. מה היה צריך להיות? שכל המשפחה תעמוד מסביב, 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 וקין הוא השליח שלהם, מטפל בקורבן, וכולם מסביב, מסביב, משתחווים להשם, נופלים, קוראים על פניהם, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, משתחווים. אז קין שהוא הביא קורבן זה דבר הכי לגיטימי שיש בעולם. והבל ביחד עם אבא ואמא, ואם יש גם אחיות תאומות שגם הם תצטרפנה, אין שום בעיה, צריכים לעמוד מסביב מסביב ולנשק מרחוק. וינו העם ויעמדו מרחוק. מה פתאום הבל מביא קורבן עצמאי? למה הבל לא מצטרף לקורבן של קין? למה הוא לא מתייחס למושג שנקרא ברוב עם הדרת מלך? למה הוא צריך להביא קורבן לבד? למה הוא בונה במה לעצמו? מה קרה? מה לא מוצא חן בעיניו בקורבן של הבל שהוא מביא קורבן לבד? והתשובה לשאלה הזו, רבותיי, כתובה ברש"י. כמובן, בין השורות. כתוב, הפסוק אומר, והבל הביא ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה. אומר רש"י, מפרי האדמה, תקשיבו, מן הגרוע. קין הביא בררה, קין הביא זבל, קין הביא קליפות של בצל, קליפות של ביצים, קרטונים של ביצים, גרעינים של תמרים, גרעינים של תאנים, כל מיני ערימה, סיר גדול, שופלה, לא שופלה, איך קוראים לזה, סל ענק כזה שמנוף מרים אותו, בלה, בלה. בלה ענקית, אולי אפילו יותר גדול, דולב כזה, דולב, דולב ענקי כזה, קרטון ענק, בעלה מלא, 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 כל מה שנשאר. עשה יין, נשאר גפת, לקח אותו לתוך הפח השפעה. עשה זיתים, נשאר זה, עשה פה, עשה קליפות של ביצים, קליפות שו, מטטי, מקל של מטטי שבור, עגבניות רקובות. כל מה שהיום אנחנו רואים, האוטו זבל מוחץ בכוח לתוך המיכל פנימה, את כל זה לקח קין, ועשה מזה ערמה על המזבח, ועכשיו הוא מתחיל לעשות מסביב, והנה עם השם, השם אלוקנו, שם עצים מסדר, כדי שהכל יעשה קורבן. הבל מסתכל על הקורבן של קין, וזה לא מוצא חן בעיניו. אתה מביא לקדוש ברוך הוא זבל? זבל אתה מביא לקדוש ברוך הוא? זה מה שאתה מביא? לא. ומה כתוב? ויבא והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. את הבחור, את הצון הכי 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 משובח, הכי יפה, הכי טוב, זה מה שצריך להביא קורבן להשם, לא הכי גרוע. וואו, רבותיי, כמעט שאנחנו היינו אומרים הבל צודק. מה קין, אתה באמת לא מתבייש? זה מה שאתה מביא להשם, זבל? מה? זבל? מה? התשובה, רבותיי, לא, 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 הרב חנוך לא הציג את התמונה יפה. קין אומר להבל, תשמע, כל הבריאה כולה מהווה שירה לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו צריכים לעשות? רק צריכים לקחת מקל של מנצחים, ודלללם, דלללם, 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 זה מה שצריך לעשות. השירה היא פורצת מאליה. אז ירננו עצי היער, שיבולת בשדה קורה ברוח, מעומס גרעינים קירב. אז איך קורא לזה דוד המלך? יעטפו העמקים בר, יתרועו מתנדנדים, אף ישירו. הבריאה היא שירה נהדרת. אתה רואה עגבניה סמוקת לחיים? איזה יופי! השתבח שמחה לעד. את העגבניה הזו חותכים לקוביות, שמים עליה כמה פרוסות של בצל, קצת מלח, קצת שמן זית, שמים אותו בראש השולחן, בסעודה של חתן וקלה. לחתן ולקלה מביאים את זה, את העגבניה הזו. אתה רואה איזה אומצה יפה של בשר? חותכים אותה פרוסות יפות, מוזקים על זה מלמעלה קצת מלח גס ופלפל שחור גס, והנה יש לך כאן סעודה, מנה נהדרת, מנת השף. כל הדברים הללו לא צריכים את העזרה שלי כדי להגיע אל הקדוש ברוך הוא ושיתחילו לשיר עליהם. אבל, אומר קין להבל, יש גם בבריאה כל מיני נכים מסכנים. איך העגבניה הרקובה הזאת תשיר להשם? איך הקליפות של הביצים ישירו? מה יהיה איתם? הם לא צריכים להתקרב להשם? לא? נגזר עליהם להיות באיזה מדמנה של אשפה עם זבובים? לא, 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 לא. אותם, אני אעשה להם קיצור דרך. אני אקרב אותם אל המזבח, ובלב המזבח יסתלסל העשן ויגיע עד כיסא הכבוד. העגבנייה הרקובה עוד תעקוף את העגבנייה היפה. למה? כי העגבנייה היפה הולכת לאט 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 עד שולחן הנשיאות של החתן והכלה. העגבנייה הרקובה נותנים לה כיסא גלגלים, מעמידים אותה בתוך רכב של נכה בלי מיסים, ובסוף היא מגיעה הראשונה לירושלים, לבית המקדש. נכון, היא מגיעה עם כיסא של נכים, אני לקחתי אותה, היא לא הלכה לבד, אבל היא הגיעה אל היעד. זה מה שאומר קין להבל. מאידך ממשיך קין ואומר, אתה לוקח את בחורות צונו, אתה לוקח את הכבש הכי יפה שאפשר לשחוט אותו ולעשות ממנו סעודת חג, לעשות ממנו סעודת שבת, וזה אתה הולך להקריב קורבן להשם? מי אמר שהשם מסכים בכלל? השם נתן לך כבשים בשביל לשרוף אותם או בשביל לאכול אותם? הבל יענה לקין, יש לקורבן שני תפקידים. נכון שאת הכבשים אנחנו קיבלנו בשביל לאכול ולא בשביל לשרוף, אבל זה לא הכבש היחיד, יש לי 10 כבשים. באמת, מעכשיו עד העונה של ההמלטה הבאה יש 10 שבועות, ויש לי 10 כבשים, זה בדיוק כבש לכל שבוע, ואם אני אשחוט אחד יחסר לי. שבת אחת אנחנו נצטרך לאכול רק תפוחי אדמה ולאכול צ'ולנט פרווה, אין לי. אבל לקורבן יש עוד מטרה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה, זבחי אלוקים רוח נשברה. אתה, שאתה לוקח את כל הקליפות של הביצים ואת כל התרנגולות הצולעות ואת כל המסכנים ואת כל הנכים, ואתה שם אותם על המזבח, ואתה עומד שם עם חליפה ועניבה והמבורג, וכל הצלמים באים לצלם אותך איך שאתה מארגן לכולם קיצור דרך עד בית המקדש, יכול להיות שאתה עוזר להם, אבל ללב שלך אתה לא עוזר. הלב שלך יכול להיות אחרי המבצע של הקורבן הזה, יכול להיות שהוא יהיה עוד יותר גאוותן ממה שהיה לפני כן. ואילו אני עם הקורבן הזה לקחתי את בחורות צונו וחלביהן, לקחתי את הכבש הכי יפה והכי טוב, הכי מקסים, מה זה, אני שמתי עליו עין מהיום שהמליטו אותו, מהיום שהוא נמלט, מהיום שהוא נולד, איך אהבתי אותו, איזה חמוד שהוא היה, זממתי לשחוט אותו לסעודת חתן וקלה של הבן הבכור שלי, ועכשיו אני הולך דווקא אותו להקריב להשם, כמו ביקורים. מה זה ביקורים? כל הנביאים הכי יפה שגדל לך בקרם, תביא אותו לכהן, אין דבר, לך יהיה מספיק אשכולות, אבל הכהן הכי יפה שיהיה לו. אז פה זה לא מדובר על אשכולות הנביאים, כי הוא הביא מבחורות צונו מחלביהן, אבל אני מבקש, אומר הבל, להביא גם חתיכת לב. או, עכשיו אנחנו כבר מתחילים לשמוע ויכוח עקרוני בין שניים. אני הייתי שואל שאלה, מי משניהם צודק? ויש לי תשובה אמיתית. אתם יודעים מה התשובה האמיתית? אני לא יודע. אני מוכן להציג צדדים לכאן ולכאן. כלומר, אני מוכן להמשיך את הוויכוח שלהם. אני מוכן להסביר את הצד שלו ואת הצד שלו. אבל במקום שאני אעשה את זה עם דמגוגיה, ואני יכול לעשות את זה, ויש לי דוגמאות יפות, אני אצטט ברשותכם את מה שכתוב בגמרא. חכמי המשנה כבר, בתקופה של חורבן בית המקדש, מיד אז, יהודים יצאו לגלות, והיו שני חכמים בבית המדרש. לאחד קראו רבי ישמעאל, ולשני קראו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי מוכר יותר, בגלל ל"ג בעומר. רבי ישמעאל מוכר מאשר תניו, רבי ישמעאל בן אלישו, פעם אחת נכנסתי. יש עוד כמה דברים בשם רבי ישמעאל. בכל אופן, אלה שני חכמים בבית המדרש, מהתקופה של תלמידי רבי עקיבא, שהיה ביניהם ויכוח. הוויכוח היה כזה. כתוב בתורה, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, ומי שאומר את קריאת שמה של ערבית, של ערבית גם את ויהם שמוע, יש הרבה שאומרים גם ויהם שמוע, לא רק שמה, אז אומרים את זה 3 פעמים ביום. ומי שאומר גם שמה ישראל, את הכל לפני התפילה, מפחד שאחר יפספס זמן קריאת שמה, אומר עוד פעם. ומי שמתפלל ערבית לפני הזמן ובזמן אומר עוד פעם, אז אומר עוד פעם. בקיצור, את פרשת ויהם שמוע אנחנו אומרים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, הרבה פעמים, מכירים את זה בעל פה. אז שמה כתוב, ונתתי את גשמכם באיתם, ואכלת וסבת, ונתתי עשב בשדך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת וסבת וברכת. יש כאן ברכה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שחוקי הטבע לא יפסיקו. אתה תזרע, תקצור, והקדוש ברוך הוא ייתן גשם ושמש, ותוכל לקצור תבועה מבורכת. יפה. על זה נוצר ויכוח עכשיו בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי אומר לרבי ישמעאל, אדם זורע בשעת הזריעה, קוצר בשעת הקצירה, תוכן, מאמר, לא יודע מה שצריך לעשות, מאמר זה לפני תוכן, אחר כך מבשל ולש, עד שהוא מגיע ללחם שלמה, לחם, כיכר לחם שלמה, יפה יפה, נהדר, ריח בעיניים, רואים כזה בחנויות, בחלון ראווה של קונדיטוריה, וואו, זה מגרה, נכון? שואל רבי שמעון בר יוחאי, תורה מה תהיה עליה? אתה יודע כמה עבודה זה, ממתי שרואים גרעין של חיטה בתוך השק בחנויות של שמוכרות זרעים לחקלאי. יש שקים מלאים חיטה, מוכנים לזריעה. עד שרואים לחם יפה בקונדטוריה, במאפייה, בבית שלך, לשבת, ליום חול. כמה הרפתקאות עוברות על החיטה, וכמה הרפתקאות החקלאי מלווה. יש תיאור על זה, גם כן בגמרא מסכת חגיגה, תיאור על, על ריש זרים, ריש, ריש, ריש עובדים. לא, לא לעכשיו, מאוחר. בכל אופן, הרבה עבודה. באמת, בסופו של דבר הוא יהיה סביע. אבל תורה מתאה עליה. כל הזמן לעבוד, 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 לכשאפנה, אשנה. מה אתה אומר? אתה באמת חושב שיגיע היום הזה שתתפנה? הרב אלישיב, הרב עובדיה יוסף, לימדו אותנו מה זה לכשאפנה, אשנה. גמר הבדלה, עשה ברכת על הגפן ועל פרי הגפן, פתח את הסטנדר, התיישב ללמוד. לא חשב, רגע, צריך לעשות, צריך לסדר, צריך להביא, צריך כלום. אל תאמר לכשאפנה, אשנה. שמה? אולי לא שמה, אלא ודאי לא תיפנה. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. חולק עליו רבי ישמעאל, ואומר, אין כזה דבר. אנחנו לא יכולים להיות כאן מלאכים, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שיבואו גויים, עובדים זרים, ויעבדו לנו את האדמה. אז מה נעשה? נעבוד, נזרע בשעת הזריעה, נחרוש בשעת החרישה, נקצור בשעת הקצירה, ונשתדל לגנוב, לגנוב במרכאות, לגנוב קצת זמן גם ללמוד תורה. לא ללמוד, לא לעבוד בגינה ממש 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 מ-5 בבוקר עד 10 בלילה, אלא לברוח באמצע לשיעור דף היומי. זה נקרא, וקבע את קובע עם נפש. קבע, זה נקרא גנב. קבעת עיתים לתורה, כמובן, גנבת עיתים לתורה? תגנוב. נכון שבאמת, באמת אין זמן, אבל תשתדל. אולי בחול המועד, אולי בשבת, אפשר להשתדל. זה מה שאומר רבי ישמעאל. אין כזה דבר, אתה צריך להיות ריאלי, לעבוד ולהשתדל, למצוא זמן גם ללמוד תורה. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, לא! תורה מתאה עליה. אתה לומד תורה, נקודה. זה הכל מה שאתה עושה. רק לומד תורה. נו, מה עושים? כלום, יושבים בחיבוק ידיים ומסתכלים איך העולם מתנהל. אז אומרת הגמרא, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, כלומר ניסו ללכת על זה, רק ללמוד תורה, לא רואה ממטר, הולך על התורה כמו הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, תקשיבו, ולא עלתה בידם, זה לא הצליח להם, נכשלו. והרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, הצליחו. כלומר, רבותיי, כתוב כאן בגמרא שיש כאן מחלוקת עד עצם היום הזה, האם לעשות ככה וככה, ואין הכרעה. כל אחד שיסתער על הדרך של רבי שמעון בר יוחאי, בודדים יצליחו והשאר לא יצליחו. חובות הלבבות, כשהוא מנתח את הסיפור הזה, אז הוא קורא לדרך הזו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא קורא לזה הפתח הצר של החסידים. החסידים למדו להיכנס מפתח צר, אבל רוב העם לא יכול את זה. אם כן, יש לנו כאן, במקום שאנחנו נתווכח עכשיו עם קין צודק או הבל צודק, יש לנו כבר ויכוח שהתפתח על הנושא הזה 4,000 שנה יותר מאוחר, אחרי קין והבל, בתקופת חורבן בית המקדש. האם כך או כך? האם לעשות? מה לעשות? האם ללכת כמו הבל? תן את בכורות צונו וחלבן, אל תדאג, השם יעזור, מה אכפת לך? יש לך כבש אחד טוב, אתה יכול לשחוט אותו, לכבוד שבת קודש, לאכול אותו, מה פתאום? שים אותו על המזבח, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, מה אתה דואג? וקין אומר, לא, 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 מה שיש לך לאכול, תאכל. מה שלא יכול לאכול, לא יכול, זה, את זה תשים קורבן. ואם אנחנו ניסינו להכריע ביניהם, גילינו ש4,000 שנה אחר כך, המחלוקת הזו עדיין המשיכה ואין הכרעה. נו, מה עושים? הנה, רגע, מה עושים?
עכשיו איתכם, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
אנחנו עכשיו חוזרים בחזרה 4,000 שנה. קין אומר, תביא את מה שלא ראוי לאכילה, את זה תעשה לשמיים. הבל אומר, תביא את הלב שלך לשמיים. וקין אומר להבל, אתה לא צודק. והבל אומר לקין, אתה לא צודק. ואתה לא צודק, ואתה לא צודק, ואתה לא צודק, ואתה לא צודק, ואתה לא צודק. מה צריך היה הבל לעשות? קין מותק, תהיה בריא, כל טוב לך, לקחת את הפקלח, וללכת רחוק, 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 ללכת עד ירושלים, עד צפת, לא יודע עד איפה, עד אומן, לא אכפת לי עד איפה, ושם תבנה לעצמך מזבח ותחיה את החיים שלך. הבל בנה מזבח על יד המזבח של קין, וזו טעות. יש לך דרך אחרת? אף אחד לא אומר שאתה טועה. לך לך בדרך אחרת, למקום אחר. והבל פונה, מפנה עורף לקורבן של קין, ובונה לעצמו מזבח, ושם עליו מבחורות צונו מחל ביהן. עכשיו, מה צריך להיות ההמשך? ההמשך צריך להיות ככה. קין, יש לו תיאוריה. אני עוזר לכל המסכנים שלא יכולים לעלות לבד לשמיים. אני עורך עצים, שם עצים יבשים משובחים שידלקו טוב, מפזר מעליהם את כל הדברים המסכנים שלא יצליחו להיות קריבים לבד, שם קצת שמן, קצת נפט, קצת קוביות כאלה שעושים הדלקה, ולוקח מצית, מדליק, ושורף את זה לשמיים. זה מה שאני רוצה, ובכך אני עוזר, מקרב את כל אלה שלא מצליחים לעשות את העבודה הזו לבד. אבל להבל יש תיאוריה אחרת. תזרק על הקדוש ברוך הוא, מה אתה דואג? לקחת בחורות צונו וחלביהן, שם על המזבח. עכשיו שואלים את הבל, ומה עם גפרורים לא לקחת? אז הוא אומר, גפרורים? בשביל מה? אני נותן את זה לקדוש ברוך הוא, שהוא ייקח את זה. מה אני צריך גפרורים? אני סומך על הקדוש ברוך הוא בהכל. הוא יביא לי אוכל, הוא יסדר, הוא ייקח את האש, אני נזרק עליו. ורבותיי, עוד לפני שקין הספיק להגיד להבל, אתה לא נורמלי, אתה משוגע, מה אתה עושה? אתה באמת הולך פה להביא, לשים קורבן על המזבח בלי להציט אש? באמת, אתה לא נורמלי? לא הספיק להגיד כן, לא, והבל התפלל להשם ורקד ושר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. ונפלה אש מן השמיים, ירדה אש נהדרת. בהתחלה הייתה למעלה, 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 כולם עצרו את הנשימה, לא ידעו לאיפה זה מגיע. וואו, אש. וגם קין נורא התלהב. וואו, אש מן השמיים. אבל האש ירדה לקורבן של הבל. והקורבן של קין לא ירדה אש. מה צריך היה קין לעשות? קין היה צריך להמשיך להיות דבק בעקרונות שלו, במטרה שלו. אני ביקשתי ניסים, אני ביקשתי שתבוא אש מן השמיים ותשרוף את הקורבן שלי? לא. אני ביקשתי לעזור לכל המסכנים, לכל פרי האדמה הגרוע, לעלות לשמיים. אז בבקשה, כך מצית, כך גפרור, תדליק, תעלה לשמיים. מה פתאום לפתע קין מתחיל לפזול לעבר הקורבן של הבל ולהגיד וואו איזה יופי יש מן השמיים ירדה, שתרד יש מן השמיים אלף פעמים, מה אכפת לך? הרי התיאוריה שלך היא לעבוד, לטפל בשדה, לסמוך על כל חוקי הטבע, לסמוך על הקדוש ברוך הוא שינהל אותם טוב, וכל מה שעובד לבד לעבוד, מה שלא עובד לעזור. ממילא שנה שלמה היה שמש והיה גשם, זרעת החיטים וגדלו, וקצרת ויבשת ועשית. כל זה, זה לא אש שיורדת מן השמיים? להבל ירדה פעם אחת, בבת אחת, לרגע אחד, איזושהי אש קטנה אחת חד פעמית. לך יורדת אש לשדה שלך, לקרם שלך, לתאנים שלך, לפרדס שלך, יורדת אש יום יום. השמש זורחת בבוקר, הגשם, כל חוקי הטבע, כולם חוברים יחדיו לטובתך. השור שלך לא נשברו לו הרגליים, המחרשה שלך גם היא לא נשברה, הכל עובד. זה לא נס? זה לא נקרא שאתה צריך להתחיל להגיד ישתבח שמו לעד? מה פתאום כשלהבל נהיה איזה נס מן השמיים שלא בדרך הטבע, אז התלהבת, אז פזלת לכיוון שלו ונפלו פניך? זה מה שהקדוש ברוך הוא שואל את קין, למה זה נפלו פניך? מה אכפת לך מה קרה בבית המדרש של הבל? יש לך חשבון, נכון, שבו כל מה שבסדר יהיה בסדר. אתה בונה מסגרת חקלאית עם תוכניות ארוכות טווח, קונה טרקטור, לוקח כסף מהבנק, יודע שבסוף השנה יהיה קציר, תוכל למכור את התבואה, תוכל למכור את הכל ולשלם את הכסף, יפה מאוד. הבל נזרק, לא קונה טרקטור, לא זורע, לא חורש. מגיע רגע שהוא רעב, יוצא להרי הכרמל ומחפש. או שהוא ימצא איזה חוגלה והוא יתפוס אותה, או שהוא ימצא איזה דובדבן בר, או שהוא ימצא סברס, הוא יסתדר כבר, יחזור הביתה עם אוכל. ואתה לא הולך בשיטה הזו, אתה לא סומך, אתה אומר, אני רוצה חקלאות מסודרת, אני רוצה לעבוד מתוכנן. כל הכבוד, תעבוד מתוכנן. מה פתאום מי שרוצה לעבוד מתוכנן משלב ידיים ומחכה שתרד לו פתאום אש מן השמיים? איזה אש, איזה מן השמיים. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לקין. למה נפלו פניך? למה חרה לך? אתה באמת חושב שלא קיבלתי את הקורבן שלך? קיבלתי גם קיבלתי. אתה חושב שזה באמת לא נכון לעזור לכל המסכנים? זה נכון מאוד. אתה חושב שזה לא נכון שכל מי שמסתדר לבד, שיסתדר לבד, זה נהדר. אלא מה? הבל חושב אחרת. גם הוא יש לו מקום בעולם, מה זה מפריע לך? זה מה שהקדוש ברוך הוא מתפלא על קין, למה יכרע לך, למה נפלו פניך? ירדה אש מן השמיים להבל. גם אצל רבי שמעון בר יוחאי גדל לו עץ, עץ חרובים ליד המערה. נו אז מה? זה אומר שכולם צריכים להיזרק? הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. בודדים יכולים לשים כבס על המזבח, להרים שמיים להרים עיניים לשמיים, להגיד הקדוש ברוך הוא, ותרד לו אש. אז ירדה לו אש. זה לא מפריע לך. אתה הולך כאן עכשיו לבנות מדינה, לבנות היסטוריה, לבנות עתיד, לבנות עולם. תמשיך בדרך שלך. תקריב קורבן, תשים עליו את כל מה שצריך לעזור לו, ותיקח גפרורים, ותדליק, אל תחכה לניסים. בשבילך יש לי ניסים מסוג אחר. כל חוקי הטבע כולם הם נס, נס נהדר. השמש זורחת, אתה הדלקת אותה. הגשם יורד, אתה הכנסת מים לעננים. כל זה חוקי טבע עובדים. אתה תודה לקדוש ברוך הוא יום, 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 על השמש שזורחת, על חוקי הטבע שעובדים, ותמשיך בדרך שלך. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לקין, למה יחרה לך, למה נפלו פניך. תן להבל להמשיך בדרך שלו. יש כזה מסלול שנקרא הפתח הצר של החסידים. יש כזה מסלול, זה לא מסלול להמונים. אתה הולך עכשיו לבנות כאן את העם, את ההיסטוריה, את העולם, את כל העתיד. אתה בונה נכון. תמשיך, אל תחכה לניסים. אל תדאג, אני לא אלך נגדך, אני לא יעצור לך את השברים, ואני לא אשבור לך את המחרשות, ואני לא יעצור את הגשם. הכל ימשיך, הכל יעבוד. תן לכל החזקים שיתמודדו, ולכל החלשים תעזור, ואחר כך הם גם ילמדו להתמודד, הילדים שלהם יתמודדו, זה יעבוד הלאה. איפה זה נראה בפועל? לוקחים את כל הדברים הרקובים, את כל הדברים המסכנים האלה, שלא יכולים לעשות כלום. מה עושים איתם? בעברית שלנו קוראים לזה זבל. מה זה זבל? זה לא אשפה. זבל זה לזבל, לזבל את האדמה, לדשן אותה. יש בשמיים אחד מהרקיעים נקרא זבול. זבול זה המחבר בין הרקיעים התחתונים לרקיעים העליוניים יותר, הגבוהים. הזבול זה השילוב. לוקחים עגבניה רקובה שאי אפשר לשים אותה על יד שולחן של חתן וקלה, נכון, אבל אפשר לשים אותה בתוך האדמה, ואז השורשים של העגבניה החדשה ינעצו בתוך העגבניה הישנה, ייקחו ממנה מיץ ויוציאו עגבניה יפהפייה שכן אפשר יהיה לשים אותה על יד שולחן של חתן וקלה. זה מה שקין לא תפס. תפסיק לחכות לניסים. מה שמסתדר לבד, מסתדר לבד. מה שלא מסתדר לבד, יש לו קיצורי דרך. מתחת האדמה, מלמטה. הוא יסתדר בסיבוב הבא. אל תדאג. שלא ייפלו פניך. העולם מתוכנן, יפה יפה. הכל בנוי, הכל מסודר. אתה רק תגיד לקדוש ברוך הוא יום יום תודה רבה. ותתפלל שזה ימשיך. וימשיך לכולנו. בבריאות. ובנחת, בהצלחה עם פרנסה טובה וחורף בריא, ושיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.